טוב, שלום לכולם. אנחנו פה לומדים בשבועות האחרונים קצת סוגיות שקשורות לסוגיית המלחמה, וכל פעם אנחנו נוגעים בנקודה אחרת. הייתי רוצה ללמוד איתכם אולי אחת הנקודות המרכזיות שקשורות לסוגיית המלחמה, דרך, אם תוכלו לפתוח בספרים לפניכם, עמוד קוף מם זין, אורות ישראל, פרק ג' קוף מם זין. פרק ג' פסקאות, כן, אורות ישראל, פרק ג' פסקאות A, ו'. בסדר, הייתי רוצה להתמקד בזה. כדי להבין את מה שכתוב פה, אז אולי נקדים איזושהי הקדמה כללית מאוד. אנחנו יודעים שלכל פרק זמן היסטורי, יש איזה תוכן רוחני מיוחד שמתגלה באותו פרק הזמן. בסדר, ניקח אולי את המשפט הידוע של הרב קוק באורות התשובה. הרב כידוע כותב שאם אדם ירצה לחדש חידושים בין רעיוניים ובין מעשיים בסוגיית התשובה, ולא יביט אל הקץ המגולה, כלומר לא יבין את פרק הזמן ההיסטורי שבתוכו הוא חי, שאנחנו עכשיו בתקופת גאולה וכו', אז לשון הרב, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. זה לשון הרב. מדוע? כי כל זמן מאיר בתכונתו. זה משפט, כן? אפילו הייתי אומר בחזל אולי זה בנוסח זמן כגרים, זמן גורם. כלומר, אנחנו יודעים שכל זמן יש לו את האופי שלו, את התכונה שלו, את הייחודיות שלו. ולכן בכל זמן שיש לו את האופי והתכונה המיוחדת שלו, ואת התוכן הרוחני המיוחד שלו, אז מלא ההערה האלוקית היא מתגלה באותו זמן לפי הערך המיוחד והתכונה המיוחדת של אותו הזמן. אז ביחס לדוגמה שהזכרנו עכשיו, אז אם אנחנו כרגע ברוך השם חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, בתקופת גאולה, אנחנו לא בגלות, אנחנו לא תחת שלטון זר, לא תחת השפעות של אומות העולם וכו', אלא אנחנו בארצנו, במדינתנו וכו', ממילא, אז גם אפילו סוגיות של נראות לכאורה, סוגיות של הלכות יחיד, כמו למשל תשובה. מה זה קשור אם אני עושה תשובה בארץ ישראל או בחוץ לארץ? מה זה קשור אם אני עושה תשובה היום או לפני 1,000 שנה? תשובה זה לחזור בתשובה. זה לשמור שבת, להניח תפילין וכו'. אז מה זה משנה איפה אני שומר שבת, מניח תפילין, לומד תורה, מקיים מצוות? מה זה משנה? אם אפשר רק לסגור אולי את הדלת, ברשותך. תודה. לכאורה זה לא משנה. הייתי אומר, אולי מצוות כלליות, מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא מצווה כללית וכדומה, אולי זה קשור לתקופה. אבל מצוות פרטיות, שהן חובת הגוף, נגיד זה בשפה הלכתית, מה נפקא מינה בתקופה אני חי? אומר הרב, זה לא נכון. זמן כגרים. ויות וזמן גורם, אז ממילא יש תוכן רוחני מיוחד שמתגלה בכל זמן. ולכן כל זמן מיר בתכונתו. ולכן אם יבוא אדם לחדש חידושי תשובה בזמן הזה, את זה הרב כתב לפני כבר כ-100 שנה, אם יבוא אדם לחדש חידושי תשובה ברעיון ובמעשה, ולא ייקח בחשבון את גילוי האלוקות המיוחד של הדורות האלה, כלומר הקץ המגולה, כלומר תחיית האומה בארצה, עם כל המשמעויות של תורת ארץ ישראל, ומילא בינן התודעה והמחשבה על מושג התשובה, בהקשר של תשובה, ומילא הדרכות המעשיות וכו', אז הוא לא יכול לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. זה משפט חמור. הרב יכול לומר, לא יכוון עד הסוף. יכוון בערך. הרב אומר, לא יכול לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. כי לכל תורת אמת יש זמן. לכל זמן מיר בתכונתו. אז אנחנו נמצאים בזמן מלחמה. ובאמת, אחת השאלות אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשאול, זה מהי ההופעה האלוקית המיוחדת שמופיעה בזמן מלחמה. אם כל זמן מיר בתכונתו, מה התכונה של הזמן הזה שנקרא מלחמה? א', בכלל, בכל המלחמות, ודאי מלחמה בארץ ישראל, של עם ישראל, בארץ ישראל, במדינת ישראל, ודאי בגאולה האחרונה, וכולי. זה לא קשור רק למלחמה הזאת, זה קשור לכל המלחמות שעברנו פה. אז כדי להבין את זה, אז נלך למקום אחר, נוציא משם עיקרון, ואז נגיע אלינו פה, לפסקאות שלנו באורות ישראל. הגמרא אומרת מסכת שבת, כידוע, היוצא למלחמת בית דוד, יש פה מקרה, הנה השבת בית, אפשר רגע? היוצא למלחמת בית דוד, אם יש פה כמה, אז אולי כדי לחלק את זה שיהיה גם לפניכם. יש כמה? יופי. מי שיש לפניו, אז אין היה שבת בית עמוד 56. הגמרא אומרת ככה, היוצא למלחמת בית דוד, כל היוצא, עמוד 56, פסקה סמך א'. אין היה, שבת ב', פרק 5, פסקה סמך א', עמוד 56, בעמודה הימנית. אז הגמרא אומרת ככה, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט כריתות. אם כן, אדם שיוצא למלחמת מצווה, מלחמת בית דוד מול מלחמת הרשות, אז הוא כותב לאשתו שבת ב', כותב לאשתו גט כריתות. 56. אין היה שבת ב', אז זה לא שבת ב' כנראה. 56. רביעי זה שבת ב'. אז עמוד 56. אם לא, לא יודע, זה שם בעיה. בכל אופן, אם כן, אז באופן פשוט, למה אדם שיוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו? כי אנחנו יודעים שיש שלושה מצבים שיכולים יכולים להיות תוצאת המלחמה ביחס ללוחמים. מצב אחד, נקווה שהוא המצב שכולם יצאו לשלום, שיחזרו לשלום, זה שהלוחם, הבעל, חוזר הביתה. ואז היא ממשיכה את חייה איתו, הכל בסדר. אפשרות שנייה חס ושלום, זה שהוא נופל בקרבות, הוא נופל במלחמה, ואז היא אלמנה. ואז היא יכולה להתחיל את החיים השניים שלה. גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון, בעזרת השם. גם מהם היחס וגם מהם המתוך, מהם המקור. ויכול להיות מצב שהוא יהיה נהדר בעין, ולא ידע מה עלה בגורלו, לא ידוע מה עלה בגורלו, ואז היא תהיה אגונה. כדי לפתור פוטנציאל הגינות, ספק הגינות, אם חד ושלום זאת היא הסיטואציה, לכן הלוחמים כתבו גט כריתות לנשותיהם, כדי שאם לא, ידעו מה עלה בגורלו, אז הגט הזה יחול למפרע, גט על תנאי למפרע, ואז היא תהיה מגורשת, ואז היא תוכל להמשיך את חייה, גם בנישואין שניים. אם כן, אז לכאורה, הסיבה שהיוצא למלחמת בית דוד כותב לאשתו גט כריתות, היא סיבה הלכתית יבשה, כדי לפתור ספק אגונה. זהו. אבל הרב פה מסביר, הסבר יותר פנימי, שאני חושב שההסבר הזה הוא בעצם מבטא את תכונת המלחמה, ואת ההופעה האלוקית המיוחדת הנמצאת בזמן מלחמה, שזה הנושא שלנו היום, ומלא מה אנחנו פה, גם לא בשדה הקרב, יכולים לעשות. אז אני רוצה לקרוא ממש כמה שורות. אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה פה, אבל אני אגיד בכותרת ראשית, וניכנס רק לשורות שקשורות אלינו, כי אני רוצה להגיע לאורות ישראל. הרב כאן מסביר ככה, שבעצם יש בחיים של האדם שתי בחינות. יש קומה פרטית ויש קומה כללית. הקומה הפרטית, בדרך כלל אדם חי את פרטיותו, את משפחתו, בין מבחינה רוחנית, בין מבחינה חומרית, אדם דואג לעצמו, אדם קרוב אצל עצמו. אז זה מצב אחד. מצב שני, זה כשאדם יוצא למלחמה. כשאדם יוצא למלחמה, הוא כבר לא חי את החיים הפרטיים שלו. הוא כבר לא אדם פרטי. הוא כבר חלק מהאומה. הוא יוצא לצבא. איך אומרים היום בצבא? אתה מספר. אתה חלק מהסדק. זאת אומרת, אין כל כך ערך במרכאות, כן? לפרטיות שלך. יש לך לפרטיות שלך, אבל לפני שאתה פרטי, אתה כללי. אתה מתכלל בכלל, מתכלל בכף. ולכן בעצם, האדם הזה שיצא למלחמה, הוא בעצם שליח ציבור של הכלל. הוא נציג של הכלל. ממש כמו כהן במקדש, שהוא נציג כלל ישראל בקודש, לוחם בשדה המלחמה, הוא נציג האומה, הוא הנציג שלנו בשדה הקרב, כדי לממש את כל המטרות והיעדים של המלחמה. חוץ מהיעדים הרוחניים של המלחמה, שזה עוד חשבונות שקצת עסקנו בהם בשורים הקודמים. בכל אופן, אם כן, אז כשיש מציאות של מלחמה, בעצם האדם יוצא ממדרגתו הפרטית ועולה למדרגתו הכללית. איך זה קשור לסוגיה פה? האדם הזה כותב גט כריתות לאשתו, אומר הרב, תכף אני אקרא, כדי לייאש את עצמו מהחיים הפרטיים וכל התלוי בהם. זה כביכול, בא לומר, שאדם כותב גט כריתות לאשתו, כביכול אתה כותב גט כריתות לאשתך, כי בעצם אתה כאילו לא נשוי. אין לך אישה וילדים. אתה עכשיו עוזב את מעגל החיים הפרטי שלך, כפרט, כמשפחה וכו', ואתה עכשיו דורך ועולה למדרגה יותר עליונה שהיא מדרגה כללית. אז כתיבת הגט היא לא הייתה כדי לפתור בעיה הלכתית של ספק אגונה, אלא כתיבת הגט היא בעצם הייתה איזה מין ביטוי שחושף את המדרגה המיוחדת של זמן מלחמה. שאדם יוצא מפרטיותו והופך להיות כללי. רק נקרא אולי כמה שורות פה. בערך, בעמודה הימנית, בערך 12 שורות מלמטה. לא נקרא את כל החשבון פה של הפסקה ביניה, למרות שהיא חשובה מאוד. אבל נקרא רק את החלק האחרון. על כן, בבוא התור, אתם רואים את זה? שורה שמתחילה במילה הישראלי. ואז יש שם נקודה. בסדר? אז ההמשך. על כן, בבוא התור, כשהגיע הזמן, לעבוד לטובת האומה בכללה. אתה עכשיו עובד עבודה כללית, ציבורית, לאומית, כמו מלחמה, ואתה צריך בשביל זה לצאת מהמדרגה הפרטית שלך, איך אתה מבטא את היציאה שלך מהפרטיות הזאת? אז כשרגע בתיארה, כמו נר בצהריים, תיבטל או תבוטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. כן, ואנחנו יודעים שהנקודה הזאת היא נקודה הלכתית, גם הרמב״ם כידוע הלכות מלכים, כותב שאדם שיוצא למלחמה צריך למחות את בני משפחתו מליבו, ושלא יביל את עצמו בזנה המלחמה ויביל את האחרים, ואם הוא חז ושלום לא עושה את זה, והוא מביל את עצמו ואת האחרים, כי הוא זוכר את המשפחה ומה יקרה ומה יהיה חז ושלום וזה, אז אומר הרמב״ם דברים חמורים מאוד, עליו נאמר, ארור עושה מלאכת השם רמייה, הוא יצא למלחמה, וניצחנו במלחמה, אבל הוא לא נלחם בלב שלם עד כדי שכחת המשפחה, כלומר, עלייה ממדרגת הפרט למדרגת הכלל, עזיבת הפרט ועלייה למדרגת הכלל, אז עליו נאמר, אומר הרמב״ם, ארור עושה מלאכת השם רמייה. אתה עושה מלאכת השם, ואתה עושה מלאכת השם רמייה, כי אתה עדיין פרטי במלחמה, אתה עושה פעולה כללית, אתה נלחם, אבל המוח שלך, המחשבות שלך, התודעה שלך, הלב שלך, הנפש שלך, הרצון שלך, הוא נמצא בפרט, במשפחה, בעצמך ובמשפחה. אז אתה עושה מלאכת השם, אבל לא מתוך התודעה וההרגשה הנכונות. אז הארור עושה מלאכת השם רמייה, חד ושלום. ואז אומר הרמב״ם, ויותר מזה, וכל דמי ישראל תלויים על צווארו, חד ושלום. אז לכן כותב גטריטות לאשתו. אומר הרב, היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר, זה קשור לחלק הראשון של הפסקה שלו קראנו, שאצל אומות העולם, הלוחמים הם יוצאים למלחמה, כי בסוף, אחרי שהאומה תנצח, אז יהיה יתרון לפרטים, כי יש שפע כלכלי וכל מיני הצלחות, ויחסים בינלאומיים חדשים, אז הוא עכשיו מוכן ללחם בשביל הכלל, אבל לא באמת הוא מוכן בשביל הכלל, הוא מוכן בשביל הפרט, שזה הוא עצמו אפילו, המשפחה שלו, אלא כרגע, כדי לייצר איזה תועליות עתידיות בעקבות המלחמה על הפרט, למשפחה, היה צריך עכשיו להילחם כחלק מהאומה, אבל המטרה היא פרטית. זה אצל אומות העולם. אצל עם ישראל זה לא ככה. לא הייתה, היציאה למלחמה בישראל לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט, בשונה מאשר אצל אומות העולם, כמו שמופיע כאן בתחילת הפסקה פה. שחשב שכשהשוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר, זה אצל אומות העולם. לא, אצלנו זה לא ככה, בדיוק הפוך. הוא צייר בעצמו, כאילו התייאש מן החיים הפרטיים, והולכו בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן לעמו. מקווה שכולם יצאו לשלום, יחזרו לשלום. על כן כותב גט כריתות לאשתו, שימו לב את המשפט, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו, ביותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. המשפטים האלה בעצם לענייננו חושפים, מהי המדרגה האלוהית המיוחדת המתגלה בזמן מלחמה? כל זמן מאיר בתכונתו. מהי תכונת הקודש המופיעה בזמן הזה שנקרא מלחמה? תשובה, כלליות. איך זה בא לידי ביטוי בצורה הקיצונית ביותר? כותב גטריטות לאשתו. למה? לא רק כדי לפתור ספק הגונה הפוטנציאלי, אלא כדי לייאש את עצמו מהחיים הפרטיים, הוא עכשיו עולה למדרגת הכלל. עכשיו, אני חושב שברור לכולנו שכולנו לוחמים. יש כאלה לוחמים במערכה, בשדה הקרב, ויש כאלה לוחמים בעורף. החיילים לוחמים, ונשותיהם, ומשפחותיהם, גם לוחמים, הם חלק מהמלחמה, וכל העורף כולו, בתמיכה ללוחמים, או בתמיכה בעורף, כל מה שצריך, גם הוא לוחם, כולנו כרגע לוחמים, כולנו לוחמים, כולנו חלק מהמלחמה הזאת, במלחמה הזאת זה מאוד בולט, ולכן, בעצם כולנו שייכים למדרגת הכלל, אפילו הייתי אומר ככה, אולי יותר להעמיק את מה שכאן הרב כותב, ונראה לי שזה הוא מכוון. זה שהוא כותב גט כריתות לאשתו, זה לא כדי לסלק את עצמו מהפרטיות, אלא ברגע שהוא הופך להיות כללי, הוא בעצם גם הופך את המשפחה שלו להיות חלק מהכלליות הזאת. הכל הופך להיות כללי. לכן, מהי הסגולה של הזמן הזה? מחפשים סגולות. מהי הסגולה של הזמן הזה? להיות כללי. עכשיו, להיות כלליים, זה אומר גם בצד המעשי להיות כללי. כלומר, להיות כלליים בתועליות מעשיות, זה יכול להיות התנדבויות, תרומות, ללוחמים, לעורף, לא משנה, כל אחד בתחומו. וזה לא רק בצד המעשי, זה בעיקר בצד התודעתי והפנימי. כלומר, כשאדם עכשיו נגיד בא לשיעור הזה ללמוד תורה במכון מאיר, הוא מכוון עכשיו לפי ערך התקופה, לפי סגולת התקופה, תכונת התקופה, כל הזמן מאיר בתכונתה, הוא מכוון להיות יותר כללי בלימוד שלו. הוא לא לומד רק לעצמו. הוא לומד מכוח ולמען עם ישראל. וכל אחד הולך לעבודה, ובמעגל המשפחה, מי שלא מגויס. כל הדברים הסטנדרטיים, היום-יומיים הרגילים שאנחנו עושים, מי שעדיין חי במסורה יחוד, באופן יחסי, במציאות רגילה, בסדר יום המעשי התפקודי שלו. אבל המחשבות צריכות להיות. התודעה צריכה להיות, הנפש, ההרגשה צריכה להיות במקום של כלליות. אדם לא יכול בתקופה הזאת להיות פרטי. למה באת לשיעור מכון מאיר? כי אני רוצה להתקדם, ללמוד תורה, להתפתח, אולי גן עדן. למה הלכת הבוקר לעבודה? כי עבודה, צריכים לעבוד. מה? לא, בזמן מלחמה, כולנו לוחמים. כולנו לוחמים, כולנו כלליים. לכן הזמן הזה הוא זמן מיוחד. זמן מלחמה הוא זמן מיוחד. כן, בדיוק הייתה הזכרה לרב דרוקמן אתמול, שלשום, כמדומני. נכון, שלשום זה, כן. אז חייתי קצת ככה מההזכרה, אז ראיתי שהרב זלמן מלמד דיבר, והוא הזכיר שלפני מלחמת ששת הימים, אז בישיבת מרכז הרב, אז הייתה אווירה הרי בארץ מאוד מתוחה. וכולם התכוננו למלחמה ומאוד פחדו מהמלחמה. ואז הרב ציודה דיבר. ואז כולם היו בטוחים שהוא ידבר, שצריך להתפלל, שלא תהיה מלחמה, כי מלחמה זה חורבן והרג והרס וכו'. ואז אומר הרב זלמן, הוא הפתיע את כולנו הרב ציודה, שהפוך, הוא דיבר בשבח המלחמה. מה המלחמה מייצרת? מה המלחמה בונה? כל אורות המלחמה. המלחמה מעמיקה את הערך המיוחד של כל העם, המלחמה היא מבררת מי אתה מחדש, כמו שדיברנו פה אחד השיעורים. המלחמה היא לקיחת אחריות על סילוק הרשע מן העולם, היא מייצרת יחסים בינלאומיים בין ישראל לעמים, מסגרת חדשה, היא מקדמת כמובן את גאולת ישראל וגאולת העולם, וכו' וכו'. אז הרב ציודה דיבר על מעלת המלחמה, כאילו הפוך מה שחשבו. ואז כן, הוא רצה להגיד, הרב זלמן מלמד, שלפעמים יש לך איזה קונספציה, יש לך איזה תפיסה, ביחס לדבר מסוים. ופתאום התורה מלמדת אותך שהתפיסה שלך שגויה. שיכול להיות שהתפיסה שלך היא בדיוק הפוכה מהתפיסה הנכונה. לכן מלחמה, ודאי שאנחנו לא שמחים במלחמה. כלומר, מצד אחד, ודאי שכולנו במלחמה הזאת, יש הרבה כאבים, הרבה צער, הרבה רגעים קשים. ברור. צערנו הרב, הנופלים, הפצועים, השבועים, ודאי, זה ברור. אבל מצד שני, מלחמה היא מציאות של זמן מיוחד שמאיר בתכונה מיוחדת. לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, מדרגת הכלל מתגלה במלחמה. אז ביום יום השגרתי, אנשים פרטיים יותר. בתקופת המלחמה, אנשים מסוגלים להתעלות ממדרגת הפרט, ולעלות למדרגת הכלל. ויש לזה השלכות. חלק א', חלק ב', אני מתקדם עכשיו, חלק ב'. ברור שתכונת הכלל בישראל, היא לא רק תכונה של כלליות לאומית, חילונית. הקשר בינינו כאומה, זה לא מתחיל משותפות גורל בלבד. יש אוסף יהודים בעולם, יהודים ב-A, יהודים ב-A, וברוך השם חזרו לארץ ישראל ולא לאוגנדה, ודאי אחרי השואה, וצריכים להקים כאן איזה מדינה, ולצרנו הרב יש כמה קשיים כמו מלחמות, אז עכשיו יש לנו שותפות גורל, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיות של אויבים מסביב. זה לא, כלל ישראל הוא לא נגמר בשותפות גורל ויד ושם. שלא תהיה עוד פעם יד ושם. זה לא נגמר בציונות חילונית. כלל ישראל זה הכלל הרוחני שבישראל. זה השם אחד, השם אחד הופך אותנו לעם אחד. זה כלל ישראל האמיתי. כלל ישראל הרוחני, כלל ישראל הקודשי, כלל ישראל האלוקי. ולכן התקופה הזאת היא בעצם תקופה מיוחדת א', בלהתעלות ממדרגת הפרט למדרגת הכלל, אבל כשעולים למדרגת הכלל, זה לא כלל רק במובן החומרי, החילוני, המעשי, התפקודי, הטכני. זה כלל במדרגת החיים הרוחנית שלנו. אפשר לגלות מדרגת כלל ישראל רוחנית. ולכן, למה כל זה הקדמה לפסקאות שלנו? תסתכלו רגע, עכשיו הגענו, עכשיו אולי יותר קל קצת. הפרק הזה, פרק ג' באורות ישראל, נקרא ההתדבקות וההתקשרות בכללות ישראל. טוב, צריך להבין מה ההבדל בין להידבק, להתקשר, נעזוב כרגע, אבל השייכות לכלל ישראל, עד הדבקות בכלל ישראל. כן, הרי אני מקשר את עצמי לכלל ישראל. בשם כל ישראל אינני בא, וכו'. אז הפרק הזה הוא בעצם אומר מה המצב הרגיל שכך אנחנו צריכים להיות. המצב הנורמטיבי שלנו זה להיות אדם כללי, כי כל אדם פרטי הוא בא מהכלל. זה הרב כותב בהרבה מקומות שלפני שכל אחד מאיתנו הוא פרטי, יש נשמה כלל ישראלית שהיא זאת שנותנת לכל אחד מאיתנו את הנשמה הפרטית שלו. ישראל קדמו לעולם, הכוונה כלל ישראל קדמו לעולם, נשמת ישראל, כנסת ישראל, סגולת ישראל. אז זה הרב מדבר בהרבה מקומות, לא עכשיו הזמן לפתוח את זה. אז היות ויסודנו זה מדרגת הכלל, ומגמתנו זה מדרגת הכלל, ולכן גם התורה ניתנה לעם, לכלל, עם ישראל שעשה ממצרים, ולא לאבותינו שאומנם היו אבות האומה, אבל היו עדיין יחידים. כפי שמסביר הרב חרל"פ, התורה לא ניתנה לאברהם, יצחק ויעקב. התורה ניתנה לאומה, לעם. הנה עם בני ישראל, כמו שאמר פרו. אז כל החיים כולם אנחנו צריכים להיות כלליים. אבל במציאות המלחמה, יותר קל. במחאות, להיות כללי. יותר קשה במלחמה מהרבה צדדים. אבל יותר קל להיות שייך למדרגות רוחניות נשגבות. אחת המדרגות הרוחניות היסודיות זה להתכלל בכלל ישראל. ולא רק בכלל ישראל החומרי שרוצה עם חופשי בארצנו בלבד, וביטחון במדינה שתחיה בשקט בלבד, אלא כלליות רוחנית, כלליות ישראלית שמבינה שהיא כלליות רוחנית אלוקית. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, עכשיו יהיה ברור מה שכתוב בפסקה ה' שזה לא קשור רק לסוגיית המלחמה, למצב המלחמה. אבל מצב המלחמה יותר במרכאות קל להיות שייך למדרגה הזאת. תראו מה כותב הרב בפרק, אורות ישראל, פרק ג', פסקה ה', עמוד קוף מ' ז'. הצמאון להיבלה כולו ברוח ישראל. צריך הוא להתגבר. רוצה רגע להתעכב על המילה להיבלה. כשדבר בלוע במשהו, סיר בלה. נגיד ציר חלבי, בלה בשר. הסיר הזה טרף. למה? צריך הכשר. למה? כי חלק מה שאתה בולע הופך להיות חלק ממך. אני אגיד רגע בשפה קצת מצחיקה. אדם בלה תפוח, אכל תפוח. התפוח נהפך להיות חלק ממנו. אז התפוח זה כבר הוא חלק מהתפוח הזה. התפוח הפך להיות חלק ממנו, לא הוא חלק מהתפוח, סליחה, התפוח חלק ממנו. ניקח דוגמה מה שכתוב בספרים הפנימיים. האדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. לפני החטא היה שייך רק לטוב. הרע היה מחוץ לו, הנחש, מחוץ לו. כשאכל מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא עצמו עכשיו נהפך וירד ממדרגתו למדרגת טוב ורע. אז הוא הוריד את עצמו בלשון בנו של נפש החיים, רבי צריך מבולות למסר נפש החיים, הוא והעולמות ירדו למדרגת עץ הדעת טוב ורע. להיות בלוע במשהו, זה שזה הופך להיות חלק ממך. הבשר, הסיר החלבי הזה, בתפנות של הסיר, בלו החלב. התבלבלנו. בישלנו בסיר הזה בשר, אז עכשיו בלו בו בשר. אז בסיר הזה בלו החלב ובשר. בעיה. זה הפך להיות חלק, זה לא חיצוני. זה הפך להיות חלק מזה. בסדר? אז הצמאון להיבלה כולו. איך אדם יוצר מציאות שהוא עצמו בלוע, כולו בלוע. כל המציאות שלך, המחשבות שלך, הרצונות שלך, השאיפות שלך, הסדרי עדיפויות שלך, ההתנהגות, כל מציאות החיים שלך, על כלל מה כלל משהו מרחב החיים שלך, כל מה שאתה בלוע בתוך מציאות שנקראת כלל ישראל. ביום יום השגרתי, תודו, זה קשה מאוד. כי ביום השגרתי, כל אחד לעצמו, כל אחד פונה לדרכו, כל אחד עם הצרכים שלו, המורכבויות החיים שלו, הפרטיות, המשפחתיות וכו'. במצב של מלחמה, אין עבודה, אין בתי ספר, אין פרטיות. כל האומה נלחמת. כמו שאמרנו, בין הלוחמים בפועל, בין הלוחמים בעורף. כולנו כלולים כחלק מכלל הלוחמים. כלל ישראל. ולכן אומר הרב, הצמאון להיבלה כולו, עכשיו שימו לב, ברוח ישראל. הרב לא אומר להיבלה בישראל. כי ישראל, הממד הכללי שבישראל, זה הממד הכללי הרוחני שבישראל. זה הרוח הישראלית. זה הקודש הכלל ישראלי. זה התכונה האלוהית הכלל ישראלית. זה לא רק שותפות גורל. זה לא רק להיות עם חופשי בארצנו, זה לא רק להחזיר את הביטחון. זה הרבה יותר עמוק. לכן הצמאון להיבלה כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. תראו איזה ביטויים הרב אומר כאן. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. לצערנו הרב, כמו שכתוב גם במקורות יותר קדומים, גם להצטער בצערם של ישראל. יש שני מקומות, נזכיר מקום אחד, יש במסכת שמחות, יש ביטוי חמור, אדם שנקרא פושע ישראל. כן, אדם שהוא פורש מדרכי ציבור. הפורשים מדרכי ציבור, זאת ההגדרה. פורש מדרכי ציבור. אז אחד הביטויים, אז הרמב״ם שם אומר, סליחה, הגמרא ואחרי זה הרמב״ם גם, אז שם יש ביטוי כזה, פורש מדרכי ציבור, אינו מצר בצרתן ואינו שמח בשמחתן. אדם שלא מצר בצרתן של ישראל ולא שמח בשמחתן של ישראל. איך אתה לא מצר בצרתן? איך אתה לא שמח בשמחתן? ברור, כי אני פרטי. זאת אומרת, יש לי צרות ושמחות שלי, של המשפחה שלי. מה עכשיו אתה מכניס לי למוח וללב את ישראל עכשיו? לצערנו הרב, מדרגת החיים שרם מדבר עליה פה, היא צריכה להיות 365 ימים כפול 120 שנה. זה מה שאמור להיות. לפחות מרגע שאדם עומד על דעתו, לפחות כמצווה ועושה מגיל בר מצווה, זה אמור להיות ככה. אבל מה קורה בפועל הרבה פעמים, לצערנו הרב, ביום יום? אדם חי את הפרטיות שלו, את הצרכים שלו, את ההכרחים של החיים, את הסדר יום הסיזיפי שכל אחד מאיתנו מכיר. מה קורה במציאות של מלחמה? כל זמן מיר בתכונתו. מהי תכונת הקודש המיוחדת לזמן מלחמה? היוצא למלחמת בית דוד כותב גט ריתות לאשתו. אתה יוצא מהפרטיות שלך ועולה למדרגת ההכללה שבך. איך זה בא לידי ביטוי? אתה חושב ישראליות, מרגיש ישראליות, שמח בשמחת ישראל, מצר בצרת ישראל. אני חושב שכולנו חווים את זה על עצמנו כבר חודשיים וחצי. כן או לא, חברים? מה? כן או לא? מישהו יכול לקום בבוקר עם איזו הרגשה של עצמו? מישהו יכול לחשוב על עצמו? המחשבות במקומות אחרים לגמרי. מה עם עם ישראל? מה עם כלל ישראל? מה עם הלוחמים שכמו שאמרנו, הם נציגנו בשדה הקרב? מה עם העורף שיהיה חזק? מה עם הפוליטיקאים שצריכים להיות חזקים? וכו'. לכן הצימאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריכו להתגבר. ומלחמה זה זמן שמגביר את הבליעה הקולית הזאת. ברוח ישראל, כמו שאמרנו, בכלליות הישראלית, אבל במימד הרוחני העליון האלוהי שלה. ולא רק שותפות גורלו, להיות עם חופשי בארצנו. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. עוד טיפה רגע נקרא. הצימאון לרוח האומה, אני דילגתי שורה וחצי, הצימאון לרוח האומה, זה שאדם צמא לרוח של עם ישראל, שהיא רוח כלל ישראל, צימאון הוא להשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, וכל טוב ונעלה. צד האמת. תראו, המשפט הבא קצת יותר מפרט את זה. אדם מישראל, פסקה ו', אדם מישראל, שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. כמו שהאדם צריך להיות בלוע בכנסת ישראל, כך אדם צריך להיות שוטל את עצמו בתוך כנסת ישראל. שוטל זה, כן, בלוע, אני חושב שההדגשה, ההבדל בין בלוע של פסקה A לשוטל או לשטול בפסקה ו', זה שאתה בלוע, זה פסיביות קצת. אתה בלוע בתוך, זה, כן, זה כמו שאמרנו, הסיר בלע את החלב ובלע את הבשר. אז זה בלוע בתוכו, אבל החלב שבתוך הסיר הוא פסיבי. אבל צריך אדם להיות שוטל את עצמו, שתילה, שאתה שוטל שתיל, השתיל צומח, השתיל מתפתח. יש כאן התפתחות, זה לא רק שאתה נמצא שם, אתה מתפתח דרך זה. אתה מפתח את זה. אתה מתפתח ואתה מפתח. זה אולי השתילה בנוסף לבליעה. כן? אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, ואם הוא לא במדרגה הזאת, הוא לא חי חיים ישראלים באמת. הוא לא חי חיים באמת. הרי כולם אומרים היום, שבמלחמה הזאת, כמו כל המלחמות, רק פה אולי זה יותר בולט, במלחמה הזאת נחשפים מי הוא עם ישראל באמת. באחדותנו, בגבורתנו, במסירות נפשנו, בלקיחתנו אחריות על הקודש, על התורה וכו'. על הופעת הטוב, בסילוק הרשע מן העולם וכדומה. זה אנחנו באמת, בסוף, בהתחלה. לכן אדם ישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. אולי תראו גם את ההמשך, אני אקרא עוד חצי משפט בזיין. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, עכשיו כמובן להיות והקשר הכלל ישראלי שלנו, מדרגת החיים הכלל ישראלית שלנו, היא מדרגה של קודש, ולא רק מדרגה של, כמו שאמרנו, הרבה אנשים שחיים בארץ וחווים חוויות, שותפות גורל, מה שנקרא היום, אלא בסיס הקשר שלנו, באמת, קשר אלוקי, השם אחד ושמו אחד, זה האחד שבינינו, שמאחד אותנו באמת, שם השם שבקרבנו, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא מודעים לזה, מדברים על זה או לא מדברים על זה, זה מה שמאחד אותנו באמת. כן, הרי ברור לכולם שמה שמאחד את הלוחמים זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה ברור. זה מה שמאחד אותנו. זה לא סתם שזה מה שצעקו במסגד. ואם מותר לי לומר, מי שמחלל את המסגד, לשיטתכם, השקרית, ועושה מהמסגד הזה מחסן טרור, אז אל תגיד שהוא מקום קדוש. זה לא מקום קדוש אם אתה מחלל אותו בעצמו. עד לפני המלחמה הזאת לא איזו לפגוע במסגד אחד בעזה. עכשיו מורידים את כל המסגדים. איך יכול להיות? מה, היהודים השתגעו? מה, הנקמה? מה, השכל שלנו לא מנהל את המלחמה הזאת? לא, פשוט מאוד. כי חשפנו לכל העולם ולעצמנו מה שידענו. שהמסגדים האלה זה קיני טרור. אז אתם חיללתם האויב, אתה חיללת את המסגד שלך. כל המסגד הזה הרי זה שקר האסלאם הזה. אבל אתה חיללת. אז אם אתה מחלל את מה שאתה קורא מקום קודש, אז מה אתה מצפה מאיתנו? שנקדש את מקום החילול הזה. אז אנחנו נשמיט את המסגד. וודאי שנגיד שמה ישראל. ברור. זה הכוח הלוחם, זה הכוח המאחד. מזה הכל נובע, לשם הכל הולך. מה זאת הרפיסות הזאת? כלפי מה יגידו? למה להליג חנוכיה בעזה כן? ולהגיד שמה ישראל במסגד בג'נין לא? הם חיללו את הקודש שנקרא קודש אצלם? אז אנחנו מתייחסים לזה כמו שאתם מתייחסים לזה. כמקום מחולל, אז נגיד שמה ישראל, אולי נרומם את זה באיזושהי צורה. למה אתם מסתכלים עליי ככה? כי יש רבנים שאמרו אחרת. בסדר, אז מה? וגם פחדים מהגידו. אז יגידו, מות העולם. לכן אומר הרב, אני רוצה לסיים כי שעתנו הסתיימה כנראה. כל פסקה זה, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, או בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, אז כמובן ההתקללות היא התקללות רוחנית, וממילא הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו בתמציתו היותר עליונה, ואז וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, וממילא הוא מתענג משמחת עולמים העתידה לפניה. עוד אני חושב שהמשפט הזה ממש המשפט של התקופה שלנו. אנחנו מרגישים את הצער של כנסת ישראל בשפלותה. מה שעברנו בשמחת תורה. ולצערנו הרב המחירים שאנחנו משלמים בדרך להשמדת הרשע וסילוק הרשע מן העולם. והופעת הטוב והקדוש בישראל. ולכן אנחנו מצד אחד מרגישים לגמרי את צער השפלות, את ההשפלה הלאומית, האלוהית, שעברנו בשמחת תורה. אבל מצד שני אנחנו יודעים שכל זה מעת השם הייתה הזאת, כדי לעורר אותנו, לחשוף את כוחות החיים האמיתיים שלנו. כי זמן מלחמה, כמו שאמרנו, מעמיק את הערך המיוחד של כל העם, זמן מלחמה מגלה את מדרגת הכלל של ישראל, כמו שדיברנו עכשיו. ועם אלה אנחנו מתענגים במרכאות, במראה בימינו אמן, משמחת עולמים העתידה לפניה. כל זה אמור לצמיח, זה עולם מתוקן יותר. עד עולם מתוקן לגמרי. לכן רבותיי, מלחמה, סיכום, מלחמה כלפי חוץ, היא נראית חורבן וארץ ויש בה הרבה כאב וצער. אנחנו לא מתכחשים לזה. יש כאב וצער, ברור. אבל מלחמה גם גונזת בקרבה הרבה מעלות מיוחדות. דיברנו בשבועות האחרונים על כל מיני סוגים של מעלות. אחת המעלות, לפי מה שלמדנו היום, היא מעלת הכלל, תכונת הכלל. מדרגת הכלל יכולה להתגלות. איך זה מתגלה? א', קודם כל, כל מי שהוא עושה פעולות כלליות, לוחמים בשדה הקרב, עזבו את החיים הפרטיים שלהם, המשפחתיים שלהם, הלכו לתרום למען עם ישראל. וכל אחד בעורף, מה שהוא תורם, כל אחד במקומו, בתפקידו. וב', גם מי שלא יכול כרגע להיות לוחם או לתרום, באופן מעשי, שאת כל מציאות החיים שלו, הפרטית, המשפחתית, אם זה בעבודה, אם זה בישיבה, אם זה בבית, שיכוון מחשבות כלליות, שיכוון כוונות כלליות בתקופה הזאת. אני עכשיו שוטף כלים בבית מכוח כלל ישראל למען כלל ישראל. אני עכשיו בא ללמוד תורה במכון מאיר מכוח כלל ישראל למען כלל ישראל. הולך לעבוד בעבודה למען עם ישראל. זאת סגולת הזמן. זאת מדרגת הזמן. להיות כללי. ואז ממילא, כשאנחנו שכן למדרגת החיים הזאת, שבחינת כותב כתקיתות לאשתו, כפי מה שראינו בעינייה, ממילא אפשר לזכות למדרגות האלה, להיות בלוע ברוח ישראל, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל, להיות מצר בצרת ישראל, להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, וממילא להבין שכל זה הולך למגמה יותר עמוקה, כמובן בתנאי שהבנת הכלל, כמו שדיברנו פה, היא כלל רוחני, ולא כלל חומרי בלבד. טוב. ברוכים תהיו. יישר כוח, נזכה לבשרות טובות, לניצחון גדול, בחומר וברוח. אמן. אני חוזר שוב על שאלתי כמידי שבוע בערך. טוב לכם השיעורים האלה ככה? כל שבוע נבחר סוגיה למלחמה. זה טוב ככה? כי אני אדם מסודר בראש שלי, אוהב משהו מסודר, אבל עכשיו אנחנו לא כך מסודרים. בסדר? אז כל פעם לכיוון. טוב, ברוכים תהיו, יישר כוח, בשורות טובות.